אוקיי, ערב טוב לכולם, ותודה שהצטרפתם לפודקאסט הליברטריאני 3 בריבוע, היום ה-18 למרץ 2024, ואני שמח לארח היום את תום וגנר, שאני מכיר אותו כבר די הרבה שנים, תום, אני חושב. תום וגנר הוא יועץ אסטרטגי ומנכ"ל משרד יחסי ציבור, שותף להקמת מיזם הדיאלוג החדש עם קבוצות ליברליות ודמוקרטיות בעולם המוסלמי. וזה הפעם יהיה כמובן הנושא שלנו, הידוק קשרים עם גורמים ליברליים בעולם המוסלמי, שלא כולנו, אני חושב, ידענו שיש בכלל כאלה, ועל אגודת ידידות העמים ישראל-איראן, שיצאה לדרך במטרה להסדיר שיתוף פעולה עם האופוזיציה האיראנית. אז תום, הדבר הראשון שאני רוצה לשאול אותך, זה, וזה לפני שנגיע לנושא עצמו, זה מה לך ולכל הסיפור הזה? מה למנהל משרד יחסי ציבור, יועץ פוליטי, יועץ אסטרטגי? מה לך ולדברים האלה?
זאת שאלה פנטסטית. אז קודם כל, אני, המקצוע שלי זה יועץ אסטרטגי ומנכ"ל משרד יחסי ציבור וכו', שזה אגב קשור בקשר הדוק, תכף נדבר גם על זה, אבל אני גם מהשירות הצבאי שלי, אני איש תיאום וקישור, והיו לי בתור איש מקצוע, אני לוויתי הרבה מאוד פרויקטים שעסקו בדיאלוג מהסוג הזה, הייתי דובר מרכז פרס לשלום בתקופה שהוא בעצם היה חוליה מקשרת בין החברה האזרחית הישראלית לבין גורמים מתונים בעולם הערבי שרצו לשתף פעולה. ואני עוקב אחרי הפוליטיקה המזרח תיכונית מאוד מקרוב, מניח שבאותו פוקוס שרבים מהמיטאי עוקבים אחרי הפוליטיקה האמריקאית. ואני רואה את ההזדמנויות, זאת גם ההזדמנויות בהקשר הפוליטי, כי יש לא מעט גופים פוליטיים בעולם המוסלמי היום, פרגמטיסטים, ליברליים ברמה כזאת או אחרת, שמסתכלים היום בישראל, ישראל במבט חדש בתקופה הזאת, וגם באופן די מעניין אותם גורמים, בדרך כלל גורמים פוליטיים, באופוזיציה האיראנית, בעולם הערבי, גורמים שצריכים ייעוץ פוליטי וטכנולוגיות מודרניות שקשורות איך מעבירים מסרים ואיך משכנעים קהל בעצם. למרות שהמדינות הן לא דמוקרטיות בגדול, אז עדיין לב הציבור והסכמת הציבור הם עקרונות מפתח בדבר הזה. לא כך נעים להגיד, אבל צריך להגיד, זאת אומרת, בלי להישמע פטרוני, מכיוון שאנחנו חברה דמוקרטית שיש בבחירות כל חצי שעה בערך, אפילו יותר מהרצוי ומהנורמלי, ושם מדובר בעצם על חברות שבגדול אין בהן בכלל מערכות בחירות, או שיש מערכות בחירות מפוברקות או לא רלוונטיות או משהו כזה. אז נוצר איזשהו מצב שמבחינת מה שקורה גם בידע וגם בטכנולוגיות וידע מקצועי בתחומים האלה, אז פחות או יותר איפה שהייתה הפוליטיקה והתקשורת הישראלית בשנות ה-80, והם מעוניינים בקפיצה למאה הנוכחית, מה שנקרא.
אוקיי, כל מה שאמרת עורר אצלי מלא שאלות, אז אני אנסה ללכת אחד-אחד, והראשונה אני חושש שתהיה אולי פחות רלוונטית ממש כרגע, אבל זה בכל זאת מסקרן אותי, כי אתה אומר שהיית מעורב בפעילות מרכז פרס לשלום לפני כמה שנים, אז השאלה הראשונה, עוד פעם, לפני שנגיע לעניין, בראייה לאחור, איך אתה רואה עכשיו את מה שעשיתם אז לאור מה שקרה בשנה האחרונה?
וואו.
זה נראה מה שעשיתם אז יותר רלוונטי, פחות רלוונטי, אולי לחלוטין הזוי, או אולי בהינתן מה שקרה עם איחוד האמירויות וסעודיה, זה לא היה כל כך הזוי. איך אתה מסתכל על זה עכשיו בראייה לאחור?
קודם כל, הזוי זה בוודאי לא. זה היה תקופה שבאה בעיקר בגלל שהיכולות של, של פרס שהיה אז בחיים, כן? להניע הרבה תקציבים והרבה מערכות מצד לצד. אז באמת נוצר מצב שהיום אין אותו לצערי, או אין אותו מספיק. שכשהיה גורם מהעולם, מהעולם המוסלמי, או בדגש באותה תקופה על מדינות מדינות ההסכמים, מה שנקרא, ירדן, מצרים, כשהיה גורם שהיה מעוניין בשיתוף פעולה, כלכלי, עסקי, דיפלומטי, פוליטי, תרבותי וכו' וכו' וכו', אז היה לו בעצם מקום לפנות, שגם לא היה חלק ממדינת ישראל הרשמית. זה מאוד מרתיע בעולם הערבי, בתור התחלה ישר לפנות ל... כאילו, מה זה משרד החוץ? זה קצת כמו המוסד, או כמו... זה מאוד מרתיע ללכת ישר לשם. וגם דאג שיהיה מענה, וכשהיו כוחות, והיו, עדיין יש, כן? כוחות רלוונטיים שרצו בעצם לחתור לכיווני נורמליזציה, כי זה בעצם הסיפור פה, הסיפור פה הוא סיפור של נורמליזציה. אז היה להם פרטנר. אז היה חווה חקלאית בירדן שישמה ידע ישראלי, ופועלים הועסקו שם, והתפוקה שלהם הייתה יותר גבוהה משל ה, נקרא לזה, המתחרים בצד הירדני, והבעלים של החווה הלך שם כמו טווס ואמר, תראו, אני משתף פעולה עם ישראל, אז אני מצליח להביא יותר, ואתם מפגרים, אתם מאחור, אתם כוחות האתמול, מה שנקרא, אז אתם נשארתם מאחור גם, גם עסקית. זה סתם דוגמה, כן? היו כל מיני שיתופי פעולה כאלה ודומים להם. בוודאי שזה היה רלוונטי ועזר. ותשים לב, זאת אומרת, השביעי באוקטובר בהסתכלות היסטורית, אסטרטגית, לפחות שלי, תמיד אפשר להתווכח, כן? אבל השביעי באוקטובר, מעבר לזה שיש לו כל מיני functions בפוליטיקה העולמית, נקרא לזה, זה קודם כל, כאילו, התגובת נגד של ציר ההתנגדות לתכנון של ההסכם בין ישראל עם סעודיה, שהוא זריקת נורמליזציה עצומה, מה שנקרא, ופחות או יותר זה מה שמכתיב את הדינמיקות במזרח התיכון. זאת אומרת, יש משטר איראני ועוד כל מיני כוחות מסביבו לידו, שמאוד מאוד נאבקים נגד נורמליזציה ולמען לשמר את הקיוט החזון, החזון, אם אפשר לקרוא לזה, את פתרון שלהם לבעיה, שהוא בעצם זה שכולנו נערוז את הפקלאות ונלך לאיזה בית אחר שאין לנו, או שישמידו אותנו,
כן.
דברים כאלה. אז בעצם זה כוח שמתייצב נגד כל נורמליזציה בצורה כוחנית, אלימה, כולל הפנה של ארגוני טרור, כולל הפעלה של כל מערכת קיימת בעולם, גם מתוך הפחד, זה משהו שעולה בצורה משמעותית בשיחות עם האופוזיציה האיראנית, גם מתוך הפחד לאבד רלוונטיות, כי אנחנו הרי מבינים בעצם שהמשטר האיראני זה משטר שקודם כל הבעיה הכי גדולה שלו זה השרידות שלו בתוך איראן, כי רוב התושבים מאוד מתנגדים למשטר הזה, זה ישראלים בדרך כלל לא יודעים.
זהו, שנייה, אתה יודע מה, סליחה, תמשיך לדבר ואחרי זה נחזור לנקודה הזו, כי זה נקודת מפתח.
אוקיי.
או אחת מנקודות המפתח.
בסדר, אז המשטר בעצם שולט על הבסיס בגדול, על הבסיס שיש לו, זה נגיד 15-20%, לא יודע, משהו כזה מהאוכלוסייה, שמחזיקים ב-100% מהנשק ובחוסר מעצורים מוחלט בהפעלת הנשק והאלימות מול האוכלוסייה האזרחית, וחלק מהמערך שהמשטר משמר את עצמו מול ההתנגדות המאוד גדולה אליו, זה בעצם הבוגימן הזה של ישראל, שכל מסבירים להם שאנחנו מאוד מסוכנים ואנחנו מנסים להשתלט על העולם ואנחנו נחריב את איראן ונעשה כל מיני דברים אם הם לא יחריבו אותנו קודם.
Okay. שנייה, אז אוקיי. כל פעם שאתה מדבר, כל פעם שאתה אומר, ישר קופצות שאלות, ואני מנסה לנסות לברור בין השאלות לבין זה שאני רוצה להגיע לנקודה שלשמה התכנסנו. אבל אמרת שני דברים. דבר ראשון, אמרת ולא פירטת שמה שקרה בשביל לאוקטובר שינה את התפיסה של ישראל בעיני אלמנטים בעולם הערבי, מוסלמי. למה אתה מתכוון? כי כשאני חושב על מה שזה עשה, אני מתאר לעצמי שזה החמיר את המצב, מציג אותנו באור חלש, לכן מעורר את תאוות הדם, ולכן זה רע מאוד. אתה מסכים או שאני מפספס כאן משהו?
תראה, אתה יודע, ברגע שמדובר על אירועים פוליטיים, שהם מעובדים ומתוכללים ועוברים מערכות תקשורת וזה, כאילו ברמת המיליארדים בעולם, מה שנקרא, כן? אז ברור שאין, זאת אומרת, כמעט אף פעם, אין איזשהו קו אחד. עכשיו קרה משהו ועכשיו כולם אומרים את הדבר הזה. אם יש תאונת דרכים, אז כולם אומרים לא נעים. אבל אם קוראים אירועים שהם שנויים במחלוקת, אז הם משליחים על כל צד לפי השאלה מאיפה הוא הגיע לדיאלוג הזה מקודם, איך הוא מסתכל על הדברים וכו'. עכשיו, באופן טבעי, אנשים שמסתכלים על החיים, על העולם, באופן כללי, דרך משקפת כזאת ג'יהאדיסטית, אנטישמית, אלימה, הדשת המשטר האיראני בקיצור, אז בסדר, אז אתה יודע, אז כל מה שתעשה בגדול רק יחזק את דעתם, כי זה ככה זה עובד, האמונות הפונדמנטליסטיות האלה. כשמדובר עכשיו על אנשים שבאים מראש עם מיינדסט אחר, אז קוראים שני דברים שהם קריטיים. דבר אחד שזה אנשים לא כל כך מבינים, כן, זה שבוא נגיד בעיני רבים מאוד, לא יודע להגיד רוב, אבל בעיני רבים מאוד מהמנהיגים, האינטלקטואלים, המתונים בעולם הערבי והמוסלמי, הבעיה הגדולה שמאיימת עליהם בהרבה מדינות בחיי היום יום, זה ההתפשטות של המשטר האיראני. זאת אומרת, זה לא... הסורים, למשל, בגדול, לא מוטרדים מישראל. הם מוטרדים מזה שאיראן בפועל, אף אחד לא מדבר על זה, אבל איראן בפועל כבשה את סוריה באיזה כיבוש זוחל כזה, ופתאום יש להם צעדות שיעיות בתוך דמשק והתנחלויות איראניות בתוך סוריה, ועושים להם טרנספר ודברים כאלה. והם רואים שכשישראל מפציצה, אז את מי מפציצה? היא מפציצה את האיראנים, היא מפציצה את משטר אסד, מפציצה בעצם את האויב של אותם, נקרא לזה אותו מיינסטרים של 85% מאוכלוסיית סוריה הסונית, שעוברים כרגע איזושהי מערכה מאוד קשה מצד איראן. אז הרבה שם אומרים, אוקיי, אז אני לבד, אני לא יכול, וישראל לא באמת מאיימת עליי, מה שבאמת מאיים עליי זה איראן. אז מסתכלים עלינו בתור פרטנר אפשרי מול איראן, מבחינת אויבו של אויבי הוא חברי הפוטנציאלי.
אז שנייה, תן לי לקטוע אותך כאן לרגע, מכיוון שמה שאתה אומר נשמע... אוקיי, אני אגיד את זה ככה. כשאני מסתכל על מה שקורה סביבנו, אז לי נראה, ואולי אני טועה, שהתמיכה בטבח של השביעי באוקטובר היא תמיכה עממית. יש רוב בקרב ערביי עזה, רוב בקרב ערביי יהודה ושומרון שתומכים בזה. לפני כמה ימים התפרסם סקר שאומר ש-20% מערביי ישראל, האזרחים, הצטרפו לאויב כשהוא יפלוש, וחלק ענק אחר פשוט יחכה על בטריבונות לראות מי מנצח ואז יחליט לאיזה צד להצטרף. כלומר, זה נראה לי ולאנשים כמוני, יודע, אבל לכל מי שאני מדבר איתו, התפיסה היא שהשנאה כלפינו, הברבריות היא עממית. כלומר, זה לא איזשהו משטר, איזושהי חונטה למעלה ששונאת אותנו, ועם שאדיש סלש אפילו אוהב אותנו, כי אנחנו נגד המשטר שמתאמר בהם. אלא באמת תמיכה עממית, ברברית, מוסלמית, בלרצוח את היהודים. אז אתה אומר שזה פשוט לא נכון, או שזה לא נכון בחלק מהמדינות?
זה בכלל הסתכלות לא נכונה. זאת אומרת, מה זה המוסלמים בכלל? מי זה המוסלמים? הסונים, השיעים, הסופים, האיראנים, הערבים, הקורדים. יש הלך רוח בישראל שהוא אחת מהבעיות שהוא משתלט על השיח, הולך יותר ויותר, לצערי, צריך להגיד, לא בעוינות, אבל בביקורת, שיח שיוצא מהציונות הדתית, בעיקר מישיבות מסוימות, שבעצם אומר, כולם אותו דבר. כולם, כל הערבים אותו דבר, אז בכלל למה אני צריך להבדיל בין זה להור לבין...
אבל תראה, כשקוראים סקר ש-75% מערביי יהודה ושומרון ועזה תומכים בטבח של השביעי באוקטובר, קשה להגיע לדעה אחרת.
תראה, קודם כל... בוא, יש לזה בערך 1,000 הסתייגויות, כן? אני לא אגיד את כולם. אבל קודם כל בוא נגיד שכשמדברים על העולם הערבי ומדברים על הפלסטינים, אז באמת שתי שיחות קצת נפרדות. לא קצת, נפרדות לחלוטין. למשל, בתור דוגמה אני אומר, כן? בתוך סוריה, יש זרמים מאוד רחבים שתופסים את העם הפלסטיני כעם אויב. אנחנו לא ב... בוא נגיד ככה, אם התזה, שהיא אפילו קשה לקרוא לתזה, כן, היא איזשהו סטיגמה, אם הסטיגמה ששלטת כאילו בצד הישראלי, בחשיבה, בסיפור הזה, באמת הייתה נכונה, שיש כזה עם מוסלמי, אין דבר כזה, כן? שיש כזה עם מוסלמי והם נגדנו וכולי והם ביחד וזה, אז איך ייתכן שאף מדינה ערבית לא נותנת להיכנס לפליטים פלסטינים? התשובה היא מאוד פשוטה. אולי זה נוח לנו, אולי זה לא נוח לנו, אולי זה קשה לנו, אבל במציאות הפערים בתוך העולם הערבי, המוסלמי, בין קבוצות שונות, הם פערים מאוד מאוד גדולים. חלק מהקבוצות האלה ירצו בברית איתנו, חלק מהקבוצות האלה, לא, זה בטח לא רלוונטי ב-100 השנים הקרובות, חלק מהקבוצות האלה מתחילות לשאול את עצמן את השאלה. זאת אומרת שזה גם כן חלק ממה ששאלת קודם. זאת אומרת, תשים לב לשאלה, היא עושה שכל, כן? אם מה שקרה בעצם, זה שישבו כאילו במשך שנים, ישבו איראן וציר ההתנגדות וזה, ופמפמו את החמאס במיליארדים ובמנהרות ובנשק ובכל דבר שאפשר היה לדמיין. באמת, מיליארדים, כן? ובמשך שנים החמאס עשה את ההכנות הכי מדוקדקות שלו, ואז בשביעי באוקטובר בפעולה שהייתה אמורה כביכול לשנות את ההיסטוריה, אז אני לא אומר שלא חטפנו, כן? שלא השתמע לרגע שלא חטפנו, חטפנו, כן? חטפנו מכה כואבת, קשה וכולי, כן? אבל קיום מדינת ישראל עכשיו, זאת אומרת, האם הייתה פה פלישה כזאת שקיום מדינת ישראל הורער או זה? לא, היו 24 שעות של מלחמה בתוך השטח עם הרבה מאוד הרוגים וכולי. נהרגו 1,400 איש, נחטפו מאות, נפצעו מאוד, כל אחד מהם כואב מאוד, עדיין יש פה 10 מיליון איש, כן? אז מהזווית ראייה של גורמים פרגמטיים בעולם הערבי והמוסלמי, אז חלק מהמקומות אומרים, אוקיי, אז כאילו ניסיתם, התכוננתם, עשיתם את הכי טוב שלכם, יצאתם, פרצתם, השתלטתם זה, ומה קרה בסוף? אין עזה. אז אולי צריך להתקדם למחשבה חדשה, לדיסקט חדש, אולי אין ברירה להבין שישראל היא חלק מהמציאות, שצריך איכשהו להסתדר איתה, אולי זה יכול להיות לנו שימושי בחלק מהדברים, כן? זה דיבור של אנשים פרגמטיסטים. כמובן שלא כולם פרגמטיסטים. אבל כמובן שגם יש פרגמטיסטים.
זה בעצם מביא אותי לשאלה הבאה, או אוטוטו נגיע לאיראן תום, אבל זה מביא אותי לשאלה הבאה, כשאתה אומר, לפני 5 דקות דיברת על מנהיגים, אינטלקטואלים, מתונים בעולם הערבי שמסתכלים, והם בעצמם מתנגדים לדברים כמו המשטר האיראני, מתנגדים להשתלטות האיראנית על סוריה, מתנגדים אולי לעוד כל מיני דברים. ואז השאלה שישר קופצת לראש, זה כשאצלנו מדברים על אינטלקטואלים מתונים, הייתי אומר שזה משהו כמו 98% מהאינטלקטואלים בארץ. טוב, אלה הגדרות בעייתיות, לא יודע בכלל מה זה אינטלקטואלים. רוב האנשים הם אינטלקטואלים בעיקר בעיני עצמם. אבל השאלה היא בכל זאת על איזה אחוז אנחנו מדברים כאן בעולם הערבי של אנשים שבאמת, אני אציג את זה בצורה הכי קצת ילדותית, איזה אחוז שם לא באמת רוצה פשוט לרצוח אותנו? איזה אחוז מוכן לחיות איתנו? עזוב איזה אחוז אוהב אותנו, זה לא כל כך חשוב לי. קצת חשוב בעצם האמת, אבל יותר חשוב איזה אחוז ראה את השביל באוקטובר ולא מחא כפיים באותו יום?
אז אוקיי, קודם כל בוא נתחיל דווקא שנייה מהאיראנים, כי באיראנים זה יותר קל לענות על השאלה הזאת. הציבור האיראני, וזה, אתה יודע, כל התשובות האלה הן תשובות שצריך לסייג אותן 500 פעם. כי אין לנו באמת מחקר שהוא יהיה אמין וטוב ומבוסס, או איזשהו נתון כזה שאתה יכול באמת להגיד זה נתון אמין. אגב, גם הסקר שציטטת קודם ברשות וכו', יכול להסביר לך למה לדעתי כאיש מקצוע דברים לא אמינים, כשרוב האוכלוסייה בלי טלפונים ו... לא משנה, אבל בוא נגיד, אלוהים נמצא הפרטים הקטנים, ויש הרבה פרטים קטנים בדברים האלה. באיראן, אז אפשר להגיד בפירוש, לדעתי, ככל שמישהו יכול להגיד משהו, שיש גל פרו-ישראלי באמת חסר תקדים בציבור שם.
עוד פעם, יש גל פרו-ישראלי חסר תקדים בקרב הציבור האיראני הרחב.
כן, אני, תראה, בוא נגיד ככה, לפני כמה חודשים, אז אם היית שואל אותי את השאלה הזאת, אז הייתי אומר לך ש, בוא נגיד, זה, אתה יודע, זה קשה מאוד להגיד מספרים מדויקים, אבל בוא נגיד, בין 50-80% מהציבור האיראני בתוך איראן, מתנגד למשטר, בסדר? אבל מתנגד למשטר זה עניין אחד. תומך בישראל זה עניין אחר, זה לא, בטח לא
זה חופף. לא, זה לא חופף לחלוטין.
ממש לא. ובוא נגיד, עכשיו, אז לא אני, אבל אני רואה ממש בלוגרים ועיתונאים איראנים ואנשים משם שמדברים על זה ש 50-60-70% מהציבור האיראני היום משמיע עמדות פרו-ישראליות. אוקיי, במובהק, הדבר הזה בא לידי ביטוי, בטח הוא בא לידי ביטוי מחוץ לאיראן, בפזורה האיראנית שממש מתייצבת באופן מדהים להפגנות הישראליות בחול, כל ההפגנות למען בני ערובה וכו', תמיד תלוי בארגון, אבל בגדול אפשר לראות התייצבות מאוד מאוד גדולה של ה... אופוזיציה איראנית לצד המפגינים הישראלים. זה בא לידי ביטוי גם בתמונות מאיראן עצמה. אגב, זה אחד הדברים שברמה האישית אותי מאוד משעשעים. יש איזה, מי שמכיר מכיר ומי שלא לא, אבל יש למשטר האיראני, יש איזשהו פטיש, ממש קצת קינקי אפילו הייתי אומר. הם מאוד מאוד אוהבים ורוצים לראות שדורכים על דגל ישראל, ויש איזו תפיסה, אני לא יודע, שאם מספיק פעמים נדרכו על הדגל, אז אולי יקרה משהו, אני לא בדיוק יודע מה עומד מאחורי הדבר, אבל הדריכה על הרגל, על הדגל ישראל שם, זה כאילו, זה אתוס מאוד משמעותי. וכחלק מהדבר הזה, אז לדעתי באיראן יש יותר דגלי ישראל מאשר בישראל. רק שהם מוצבים על המדרכות, על מרצפות, על זה. עכשיו, אתה ממש בשנה האחרונה, ממש אפשר לראות, ולא אחד או שניים, זה ממש מסות של סרטונים שמראות איך איראנים הולכים ברחוב, ופשוט קופצים מעל הדגלי ישראל שמפזרים שם, שזה אפילו עושים את זה מסובך כדי שתהיה חייב לדרוך, כי קשה לך לפתוח את הרגליים כל כך רחב, ובכל זאת הם מתחמקים, הולכים מסביב, קופצים מעל ועושים כל מיני פעלולים אקרובטיים בשביל לא לדרוך על דגל ישראל.
רגע, למה? כלומר, מה קרה שגרם לאחוז גדול מהאוכלוסייה לעבור מסתם להיות אנטי משטר, שאת זה אני מבין, ללהיות פרו ישראל? יש כאן תשובה לא מובנת מאליה, אבל אני אתן לך לענות אותה.
לא, זה כמה דברים. תראה, קודם כל, באמת, בתוך איראן יש באמת מצב, גם בתור איש מקצוע, זה מצב מרתק להסתכל עליו, זה משהו חסר תקדים, אני לא מכיר מצבים כאלה בעולם, של עוינות טוטלית, מוחלטת, בין עם למשטר, ברמה קטגורית, שמגיעה לזה שכשהנבחרת הלאומית מפסידה במונדיאל, אז הציבור יוצא לחגוג ברחובות כי הנבחרת של המשטר הפסידה, כן?
אנחנו מדברים כאן על מוסלמים.
אנחנו... זה גם כן שאלה, המשטר האיראני יגיד לך שהם מוסלמים, רבים מהם יגידו לך שהם לא מוסלמים.
סליחה, כשאתה אומר לא מוסלמים, אתה מתכוון דת אחרת או חילוניים?
זאת שאלה מורכבת. מה שקורה, קודם כל, אנחנו נראה עכשיו בתוך איראן עצמה, שזה כמובן שונה מארצות ערב, בתוך איראן, בגדול זה קצת כמו דינמיקות של טינג'ר. זאת אומרת, ההורים אומרים, תצחצח שיניים, אז לא.
אתה בכוח לא מצחצח שיניים.
בדיוק, כן. עכשיו, זה כאילו כבר המאבק בין הציבור האיראני לבין המשטר האיראני יגיע למקום הזה, שבגדול הציבור אומר, אוקיי, אם אתם אומרים שעכשיו יום, אז אתם כנראה משקרים וכנראה לילה. אם אתם אומרים שישראל זה לא טוב, אז כנראה אתם משקרים וכנראה ישראל זה טוב מאוד. אתם אומרים שאמריקה זה לא טוב, אז כנראה שזה טוב מאוד. זאת אומרת, זה ממש איפכה מסתברה כזה, כן? המשטר אומר יום, אז הציבור אומר לילה. כל מה שהמשטר אומר, הציבור אומר, אנחנו רוצים להראות שאנחנו פשוט לא... הפוך, הפוך, הכי רחוקים שאפשר. כחלק מהדבר הזה, יש באמת גם תופעה לא מדוברת וכמעט לא מתועדת, כן? אבל יש זניחה המונית של האסלאם בתוך איראן. אפשר לראות את זה במספרים של סגירות המסגדים בתוך איראן. בעשרות אלפי מסגדים שנסגרו, כי פשוט אין ביקוש, כן? זה קורה כמו שקורה כשעוזבים משהו, אז כל מיני אנשים הולכים למשהו אחר, חלק הולכים למה שנקרא אקס-מוסלמס, שזו תופעה הולכת וגדלה היום בעולם המוסלמי.
מה זה אקס-מוסלמס? כאילו מוסלמים שחזרו בשאלה?
כן, אבל זה יותר חריף. זאת אומרת, אם לצורך העניין אתה מסתכל על חוזרים בשאלה ביהדות, אז הם עדיין יהודים, נכון?
כן, הם עדיין יהודים, הם הרבה פעמים נפגשים עם המשפחה, זה לא יוצר אנטי או סיני, פשוט לא דתיים יותר.
זה יכול.
רובם, אני חושב.
אבל זה גם יכול שלא. באקס-מוסלם זה תופעה הרבה יותר חריפה, הרבה יותר, נקרא לזה, אגרסיבית. הרי לפי האסלאם, מי שעוזב את האסלאם הוא דינו מיתה בעצם. ומי שעוזב את האסלאם, בטח אם הוא בתוך מדינה מוסלמית, צריך לזה לא מעט אומץ. בדרך כלל זה קורה אחרי איזה נקודת שבירה אישית ככה מאוד חריפה או משהו כזה, ואז כמו טריקת דלת מצלצלת, בדרך כלל זה האנשים הכי עוינים לאסלאם, זה האקס-מוסלמס, זה כמו גט קריטות כזה, זה... לא משאיר איזה מקום לדיאלוג, כן? ויש לא מספרים לא מבוטלים של התנצרויות. הכנסייה הנוצרית באיראן היא הכנסייה הנוצרית הגדלה במהירות הכי גדולה בעולם. יש גל, קשה לי להעריך כמה הוא אותנטי או שטחי או זה, אבל בהחלט יש גל של חזרה לזרטוסטרה, לדת המקורית של איראן לפני הכיבוש המוסלמי שבעצם נעלמה. ובגדול, כן, זאת אומרת, לפי מה שאומרים אנשים שמה, רוב האיראנים היום לא יגדירו את עצמם כמוסלמים, לא רוצים שגדירו.
רוב האיראנים.
זה הדיבור של הרבה אנשים.
אוקיי, אז שנייה, שתי הערות מהירות. הערה הראשונה, תיאולוגית, אבל אולי לחלוטין בורה ומוטט, אבל אני חייב לומר אותה, שנראה לי הגיוני שמישהו מוסלמי ומואס באסלאם, הגיוני שהוא יתנצר דווקא. מכיוון שהנצרות, לפחות הנצרות הקלאסית, לא יודע אם נקרא לזה קלאסית, אבל הנצרות הקתולית הקלאסית, הדברים שישו אמר, זה דברים מאוד מאוד שהם פיספול, מאוד, אתה יודע, להפלונט את הלחי השנייה, לאהוב את האויב שלך, פה, וזה 180 מעלות ממה שהאיסלאם, בטח האיראני מטיף לו. אז זה לא מפתיע שהם עוברים דווקא לזה. זה ההערה השנייה. הראשונה, סליחה, לא יודע אם היא נכונה, אבל זה ההערה הראשונה. ההערה השנייה היא, וזה שאלה, לא הערה, מה זאת אומרת הם מתנצרים? מה זאת אומרת הם לא דורכים על הדגל? מה זאת אומרת הם מתנגדים למשטר? איך זה לא מקים אותם, מענים אותם, רוצחים אותם, כפי שעושים במשטרים דקניים רגילים, כמו צ'אוצ'סקו, סטלין וכו'. איך זה יש להם את האומץ או את היכולת בכלל להראות התנגדות בצורה מספיק פומבית שאתה יודע עליה?
קודם כל, מקים אותם, עוצרים אותם, מוצאים אותם להורג וכו וכו. יש מנגנון שלם של הבסיג' וכל המשטרות השונות בתוך איראן, מה שנקרא משמרות הצניעות וכו. אנשים...
סליחה שאני קוטע אותך. ראינו רק לפני כמה ימים את הסרטון הזה מהבית חולים באיראן, לא יודע אם ראית אותו, שיש שם את הנשים שמגיע איזה כהן דת, מתחיל לצלם כנראה נשים שמסתובבות בלי כיסוי ראש, ואז באה אחת מהן והמצלמה רואה את זה, צועקת עליו ונוזפת בו. איך זה יש לו את האומץ? זה בגלל שהיא אמיצה בצורה בלתי רגילה, או בגלל שהמשטר אין לו את הכוח אולי לת... טוב, לא, אני אפילו לא יודע בדיוק איך לנסח את זה.
זה שילוב של הדברים. זה אומץ. זה, זאת אומרת, זה, בוא נגיד, זה הלחיות עם הגב על הקיר, כן? כי אוקיי, אנשים כל יום קמים בבוקר לדיכוי, חריף, כן? ומדי פעם זה מתפרץ אפילו אם זה מסוכן, כי ככה זה עובד בני אדם. וגם, כן, חלק מהעניין זה שהיחסי כוחות משתנים, כן? עכשיו, בעצם, במה שנקרא מאומות החיג'אב לפני שנתיים, אז זה נהיה ברור מאוד לכל השחקנים המעורבים, שבוא נגיד המרחק בין מה שהיה לבין מהפכה המוצלחת הוא כבר לא כזה גדול, כן? זאת אומרת, כל האלמנטים התחילו לעבוד הפוך, זאת אומרת, שוטרים וכוחות כאלה של המשטר שניסו להטיל אימה על המפגינים בעצמם נהרגו, הוצאו להורג, נדקרו, תפסו אותם בבתים, הפכו שם מטה, זאת אומרת ממש יצרו מצב שהאנשים של המשטר נרדפים, זה משהו שלא נפסק. יש מי שמחובר לחדשות שם, יש אחת לכמה זמן, אתה שומע דיווח על איזשהו אחד מהמעורבים בדיכוי הפגנות באיראן וזה מטעם המשטר, שדוקרים אותו, דורסים אותו, מורידים אותו בכל מיני דרכים, כן? בסוף הבסיס אומר שאתה לא יכול לרמות את כל האנשים כל הזמן, ואתה גם לא יכול לדכא את כל האנשים כל הזמן. כשאתה מדכא את כל האנשים כל הזמן, ואתה מאבד פופולריות, והמוזניים הדמוגרפיים עובדים לרעתך, כי מה שקורה זה שהאוכלוסייה באיראן הופכת להיות יותר ויותר צעירה, והדור הצעיר אין לו בכלל שום סבלנות למשטר הזה, כן? זה מלא בדורות המבוגרים, עוד תמצא להם כיסא תמיכה, אבל בצעירים הם ממש מוקצים. אז כן, אז יש כיסים של התנגדות.
אוקיי, עוד פעם מה שאתה אומר מעורך שאלות, אבל אני חייב לעבור לנושא שבשבילו בעצם התכנסנו, ואני אעשה את זה בצורה של שאלה מנחה, או שאלה שמובילה אותנו לעניין הזה. איראן היא כיום, המשטר האיראני, האויב מספר אחד של מדינת ישראל, זה ברור. הם מפעילים את כל הפרוקסים מסביבנו, החוטים זה בעצם שליח שלהם וכו'. אני לא אומר דברים כאן שהם חדשות למישהו. ועכשיו אתה אומר לי שרוב העם האיראני מתנגד למשטר האיראני, ואולי אפילו בצורה של פרוקסי או מכל סיבה אחרת, ממש אוהד אותנו. מדינת ישראל הרשמית ערה לזה ופועלת בשביל לטפח קשרים עם קבוצות אופוזיציה? כי זה נראה שזה דבר קלאסי שהמדינה צריכה לעשות.
אני, קודם כל, אני לא יודע את כל הדברים שקורים. בוא נגיד, אנחנו כן יודעים, וזה דבר ברור וידוע, שיורש העצר, הנסיך פעלאווי, שהוא גם, בוא נגיד, המנהיג של הפלג המרכזי, מהפלגים השוחרי החופש והשלום, באופוזיציה האיראנית, היה בביקור בארץ, נועד עם נתניהו, מן הסתם מדברים גם על הדברים האלה. האם זה מספיק? לדעתי לא. אני רואה הרבה מאוד וקומים, בטח כשמדובר עכשיו לאו דווקא על יחסים בין מדינות. אם יש יחסים בין מדינות, אז יש שגריר לצורך העניין, כן? יש מישהו שממונה על הדברים האלה. כשמדובר על יחסים בין אנשים או התארגנויות או מפלגות פוליטיות, בטח כאלה שהם אופוזיציה במדינות שלהם, אין לנו היום לדעתי מספיק מענה נכון לדבר הזה בתור חברה. זאת אגב הסיבה שבעצם נכנסתי להתרחשות הזאת, כמובן. לא רק אני, עוד אנשים טובים ורבים שאני לא יודע אם רוצים שאזכיר את שמם או לא, אבל אנחנו באמת נכנסנו לאיזשהו תהליך של יצירת גוף, רישום עמותה, איגום תקציבים, גיוס משאבים בשביל להפעיל בעצם גוף אתה יודע מה? שיהיה פינג לפונג. כי מה שקורה בשטח, בוא נבין שנייה ביחד, כן? אגודת הידידות ישראל-איראן, ידידות העמים ישראל-איראן, היא הוקמה בעצם ב-2018, אבל היא הוקמה ב-2018 על ידי הצד האיראני, ועד היום, למרות שהם ניסו לעשות כל מיני דברים בשביל ליצור קשר וכו', לא, הם היו בעצם אגודת ידידות של, כמו חברות חד צדדית, מה שנקרא. זאת אומרת, הם חברים שלנו ואנחנו לא חברים שלהם, כי לנו אין משהו מקביל. רק עכשיו, בעצם, בתוך ההתארגנות הזאת, אז אנחנו מקימים גם את הצד הישראלי.
ישראלי.
של אגודת הידידות ישראלי, רן, שידע לתת לפחות איזשהו מענה, התייחסות, לא יודע. לייק, משהו, בתור התחלה. המצב הזה דומה גם, זאת אומרת, לא רק במרחב האיראני, אלא גם במדינות ערב השונות. נגיד שנייה ספציפית, בתור דוגמה מצוינת, על האופוזיציה הסורית. אני, שלחו אליי, לא מזמן, שלחו אליי מסמך די מדהים, אולי נפרסם אותו בהזדמנות, של חזית ההצלה הסורית, זה גוף ש... גוף שמתנגד לשלטון אסד ורוצה סוריה דמוקרטית, ליברלית וכולי, עם תוכנית שלום סופר מפורטת עם ישראל, שכוללת בעצם איזשהו פתרון כזה מאוד אקלקטי ונזיל לגולן, שבעצם משאיר אותו בריבונות ישראלית עם מיזמי שיתוף פעולה ואזור סחר חופשי וכל מיני כאלה דברים נחמדים מסביב, וכחלק מאותו חזון מייצר בעצם נורמליזציה של הפליטים הפלסטינים בסוריה, מאפשר בעצם פתרון של פליטים פלסטינים בסוריה, דחיקת ההשפעה האיראנית וכו'. זאת אומרת, על פניו, אתה אומר, מדובר פה על נייר. שאין, אני לא מכיר איזשהו ישראלי שיש לו בעיה לחתום עליו מחר בבוקר. אני לא...
אוקיי.
לא ידוע לי. כמובן, גם אי אפשר לחתום עם הצד השני. זה לא מי שמפרסם את זה, זה לא אסד, הוא לא בשלטון. כן? אבל אתה אומר לעצמך, זאת אומרת, אנחנו בעולם פוליטי ודיפלומטי, ובמציאות שאנחנו רוצים לקחת את הכוחות החיוביים בצד השני ולהעצים אותם, אז למה לא יודע, במינימום שמישהו יענה לו אולי, זאת אומרת, אם הוא מפרסם תוכנית כזאת לשלום ישראלי סורי מהצד הסורי עם כאלה ויתורים מפליגים, שבאמת אגב צריך להגיד, גורמים בתוך הפוליטיקה הערבית, גורמים להתקפות מאוד חריפות. כן, הרוב לא איתנו, הרוב הקולני לא רוצה שיתנו נורמליזציה לישראל, כן? זאת אומרת, אז לפחות שנראה שאנחנו פרטנר, שמישהו יענה לו, לא יודע, איזה חבר כנסת, איזה ארגון, איזה מפלגה, תגיד לו, אחלה תוכנית, אנחנו על הכיפה, כשהוא יראה שבצד שלו, שיש...
אתה יודע, אני הייתי חושב שזה הדבר הכי חשוב שמדינת ישראל יכולה לעשות כרגע. לנסות לטפח יחסים עם אלמנטים מתונים בעולם הערבי ובעיקר באיראן. זה מאוד עצוב, אך לא מפתיע לצערי שזה לא נעשה.
כן, אז תראה, זה גם לטפח יחסים ברמת הדיפלומטיה הישירה, וזה גם להעצים, כי יש פה המון, אני לא מדבר עכשיו על שום דבר ביטחוני או צבאי, כן? יש פה המון המון ידע, טכנולוגיות, אזרחיות, מדיה חברתית, דברים כאלה שיכולות לקחת את היכולת של הארגונים האלה בתוך הקהילות שלהם להשפיע ולהעצים את עצמם, יכולות לקחת את זה ללבל הבא, מה שנקרא.
אוקיי, אז בוא בעצם תתאר, אתה הקמת עמותה, אתה נמצא בקשר עם כמה מהאלמנטים, אני חושב, המתונים שקשורים לאיראן, אם אני לא טועה. מה בעצם אתה עושה ומה המטרה כאן?
כן, אז אנחנו עכשיו, קודם כל, זה לא רק אני חלק מקבוצה, אבל כרגע באמת השלב הוא שלב של מצד אחד כבר יש קשרים משמעותיים עם הצד השני, גם בעולם הערבי, גם במרחב האיראני. אנחנו אחרי... אתה רוצה לספר רגע על זה, על איך שמענו אבא נגילה מטהרן, או אחר כך תספר?
ספר.
אז בוא נגיד, אנחנו כבר אחרי פגישות זום, שגם שמענו בלייב ביצוע מרגש מאיראן של אבא נגילה, וראינו הרבה מאוד רצון בשני הצדדים לדיאלוג, כולל חבר'ה מאיראן שאומרים, אנחנו רוצים ללמוד עברית, אנחנו רוצים להכיר את התרבות שלכם יותר טוב, אנחנו רוצים, יש לנו שותפות בין העמים וכולי, שזה אגב באמת יש לזה בסיס היסטורי. אז אנחנו כרגע בעצם ניגשים לאיזשהו קול קורא שיצא במסגרת הממשלה בתוך המערך ההסברה הישראלי, ככל שניתן לקרוא לו ככה, במטרה להעצים קולות חיוביים ושיתופי פעולה עם ארגונים חיוביים בעולם. יש לי תחושה שכשניסחו אותו, אז חשבו כאילו על הקהילות האמריקאיות והקהילות היהודיות בעולם ודברים כאלה, אבל בכל זאת הוא תואם גם לסיפור שלנו. אנחנו נכנסים בעצם כרגע עד סוף החודש לאיזשהו הליך שבו אנחנו מנסים להחתים תורמים אפשריים על תפסים שבהם הם אומרים איזה סכום הם מוכנים לתרום. התפסים האלה הולכים בעצם להגשה במסגרת אותו פרויקט שהממשלה אמורה, ועדה של הפרויקט בתוך הממשלה אמורה להחליט לאשר ש זה נכנס למסגרת של המאצ'ינג, ובעצם אותו תקציב בעצם משלים את הכסף שאנחנו הצלחנו לגייס עם קורות פרטיים עם סכום זהה. עכשיו, תראה, האפשרויות הן בלתי נתפסות, כן? כי בתור דוגמה, אני אקח דוגמה בסיסית, בסדר? יש בתוך המרחב האיראני יש לפחות 25 ארגונים שאנחנו בקשר איתם, שיש להם נוכחות בסושיאל מדיה ודפים וכולי וכולי וכולי. עכשיו, אחד מהדברים, אגב, זה חוזר אחורה לשאלה שלך, אחד מהדברים שגרמו באמת למהפך אחרי השביעי באוקטובר בהקשר הזה, זה תופעה, אני חושב שישראלים בכלל לא מודעים לדבר הזה. זה התחיל בשמיני לאוקטובר, כשהתחילו להגיע סרטונים מעזה של הפלסטינים ברוכים, לפני שצהל מגיע וכו'. ואז פתאום האיראנים שמו לב שהרכבים של הפלסטינים במצב הרבה יותר טוב מהרכבים שלהם. כן? פתאום ראו כל מיני מכוניות ספורט, ג'יפים, כל מיני דברים כאלה. זה לא דברים שאתה רואה באיראן. נוסעים על רכבים, מדינה מאוד ענייה, נוסעים על רכבים מאוד ישנים. ואז התחילו להגיע מידעים בעצם על המשכורות של החמאס והמשכורות של החיזבאללה, ושזה הכל ממומן בעצם על ידי איראן בפועל. והציבור התחיל לחטוף את ה...
ג'ננה?
לא, כן, כי הם באמת חיים בעוני מאוד משמעותי, וכל הזמן שולחים להם את הכסף, בעצם הופכים אותו לנשק ושולחים אותו לחוטים, לחיזבאללה, לחמאס, לכל מיני כאלה, אבל זה קורה מתחת לסף המודעות, מה שנקרא, ופתאום כשפרץ הדבר והתחילו לראות בסרטונים, במנהרות, כתובות באיראנית, ומתח תומנים, מתח איראני שהגיע במעטפות וכל מיני דברים כאלה. זה בוודאי יצר תחושה שהמשטר שלהם בעצם מושק אותם בשביל לחמש את המיליציות. שעוד הייתה גם קודם, אבל אתה יודע, זה פתאום התפוצץ הדבר הזה. עכשיו, אז בוא נגיד, לצורך העניין, אפשר לקחת באמת את המסר הזה, שאומר שהמשטר האיראני בעצם לקח את הכסף שלכם, אזרחי איראן, ושלח אותו בעצם לתימן, לעיראק, לחמאס, ללבנון וכו' וכו', בשביל...
כל מקום חוץ מלאיראנים עצמם.
כל מקום חוץ מלאיראנים עצמם. אז זה למשל משהו שאפשר לצורך העניין לנהל מפלטפורמות מדיה חברתית של הארגונים האיראנים באמצעות מימון וידע וטכנולוגיות ישראליות מפה, לייצר קמפיין שיהיה כאילו ההסברה הישראלית בתוך איראן. עכשיו בוא נגיד שנייה שבתוך איראן, אז עוד יש לזה הרבה קשיים, יש לזה גם אפשרויות והתכנויות, אבל יש לזה הרבה קשיים כי האינטרנט באיראן מפולטר, כן?
סליחה, הוא מה?
האינטרנט באיראן מפולטר, האינטרנט יש לו סינון של השלטונות, הוא לא אינטרנט חופשי.
אתה יודע, זה אחד הדברים שעמותה, כמו שאתה מקים, יכולה לעשות, זה ללמד אותם איך להשתמש ב-VPN, בהנחה שהם לא יודעים, זה לא כזה מסובך.
לא, אבל... שלא יודעים, זה עניין של ההוצאה על VPN, היא הוצאה משמעותית יחסית ליכולות המאוד מצומצמות של משק בית איראני היום. אתה מדבר פה עכשיו, אני יכול לתת בתור דוגמה, כן? אני הייתה לי שיחה עם, כמובן אפשר להגיד שמות וזה, כן? אבל בחור צעיר, בוא נגיד, רב מעלות, אינטליגנטי, רגיש, אכפתי, רוצה לשנות את העולם, בסדר? שגם לא, בטח לא רוצה שום דבר נגד ישראל או משהו כזה. והוא רוצה להיות הקול של העם שלו, הקול של העם האיראני, אתה יודע, מה שנקרא להעצים את המסר של האופוזיציה וכו'. והוא ביקש ממני עזרה. איזה עזרה הוא ביקש? אתה רוצה לנחש?
לא.
הוא ביקש וי כחול בטוויטר. עכשיו, זה משהו שהוא לחלוטין מחוץ ליכולת ההישג שלו ברמה הכלכלית.
עד כדי כך.
עד כדי כך, כן. כי זה $10 לחודש, והוא חי מ-180 דולר לחודש. אז כן, אז עד כדי כך. אז עוד VPN ועוד זה ועוד... עכשיו, זה כאילו זה דברים שלנו הם מצחיקים. זאת אומרת, מה, המהפכה באיראן שהיא בעצם הפער בין אם הילדים שלנו יחיו פה בצורה ממש סבבה, דרך אגב, לבין לא כל כך סבבה. VPNים, VPNים כחולים, זה כאילו, פה אנחנו נופלים, כן, פה אנחנו נופלים. אנחנו נופלים בקטנות, אנחנו נופלים בדברים שאפשר אותם בקלות, אנחנו נופלים, אתה יודע מה? אחד מהדוגמאות הבאמת מייאשות בשיחות שלי עם ארגוני האופוזיציה האיראנית, זה השלב בשיחה שבו אני שואל אותם על אתר.
על מה?
על אתר אינטרנט. עכשיו, אתה יודע, אתה יש לך שיח עם מישהו, אתה רוצה להבין מה הוא עושה. אתה אומר, תשלח לי את האתר שלך, ואני אסתכל, אני אבין מה קורה. אבל אין אתר, כי לא משנה אגב איזה ארגון, כי היה אתר, ואז בא הסייבר האיראני, פרץ לאתר, הוריד את האתר, החריב את האתר, העלו עוד אתר, עוד פעם בא הסייבר האיראני, החריב את האתר, הוריד את האתר, זה. פתחו פייסבוק, בא הסייבר האיראני, הוריד את הפייסבוק, החריב את האתר. וכן הלאה, זאת אומרת, זה הם כמו כזה, גראונדוג דיי, כן, קמים כל יום מחדש.
רודפים אחרי הזנב של עצמם.
בדיוק. עכשיו, אתה אומר עצמך, רגע, אז בוא שנייה פעם אחת ולתמיד. ניקח את כל האתרים של החבר'ה האלה, נעלה אותם לשרתים מובטחים, כן? זה לא בדיחה שהם קונים ב-GoDaddy או מה שזה לא יהיה. נעשה סשן, יש אנשים, יש ישראלים שיודעים לעשות את זה, נעשה סשן של להדריך את הפעילים האלה, שבאמת אגב, אתה אמרת קודם נכון, זה לא איך לא תופסים אותם, תופסים אותם, והורגים אותם, ומענים אותם, כן? אבל אפשר לעשות להם הדרכות באיך לשמור על הביטחון שלהם ברשת, איך
ליישם. יש אגב גם VPNים חינמיים, אגב. אבל אני לא עכשיו מנסה לפתור את הבעיות, אני רק אומר שיש פתרונות.
יש פתרונות. בהרבה מאוד מקרים זה פתרונות שהם לא מכירים, לא יודעים, לא נגישים, לא יכולים. מחסומי שפה, מחסומי כלכלה, מחסומי תרבות. חוסר המודעות לזה שבכלל יש פתרונות לדברים שאף אחד לא בא ודחף לי כאילו מול הפרצוף. אז ברמת העיקרון, בוא נגיד, גם אם אתה עכשיו תגיד, הנה, לא יודע, 500 מיליארד שקל, יש איך להוציא את הכסף הזה בתבונה במרחבים האלה באופן שהוא נגיד עליו עוד 10 שנים זאת הייתה ההשקעה הכי טובה שהשקענו לעתיד המדינה. גם אם יש מיליון וגם אם יש 50,000, אבל כרגע לצערי אין איזשהו גוף, אני לא מדבר על משרד החוץ או גופים רשמיים שהם מוגבלים, כן? אבל אין איזשהו גוף בעצם שמנהל את, את הקשר הזה. לא ממש ברמת הדיפלומטיה הישירה, כמו שאנחנו עושים עכשיו, בשיחות עם הצד השני, בזום, בוואטסאפ, דברים מאוד, מאוד אפקטיביים. רוצה להגיד שהרבה מאוד פעמים, ממש מציאות של פוליטיקה אזורית כבדה, מה שנקרא, מתחילה מאי הבנות, מקמפיינים שקריים, מפייק ניוז שאפשר לפתור בקלות. אם זה, מישהו היה פותר את זה, כן? אתן דוגמה. אתה בוודאי יודע, גלעד, סתם, בוודאי, אתה בוודאי שאתה לא בוודאי יודע, אבל אתה בוודאי יודע שבין 70-80% מתושבי לבנון לצורך העניין, משוכנעים לחלוטין שאלמלא החיזבאללה היה פרוס בגבול, אז ישראל כבר מזמן הייתה כובשת את כל לבנון ועושה התנחלויות בכל לבנון כמו שעשו בשטחים, כי זאת האג'נדה של הישראלים.
אוקיי, אני בוודאי לא ידעתי את זה.
כן, אתה לא ידעת את זה כי זה לא נכון. זאת אומרת, זה נכון, מה שאמרתי הוא נכון, ככה הלבנונים חושבים. זה לא נכון שישראלים חושבים ככה, או שיש איזה רצון או תוכנית או איזה גורם פוליטי בישראל שאומר היום בואו נכבוש את לבנון ונעשה, נשמיד את צור וצידון ונקים במקום.
שנייה תום, אתה יכול לעשות משהו? יש רעש שנדמה לי מגיע מהמיקרופון שלך או ממשהו. או.
כן, הגשם.
זה גשם.
זה כן, כן, זה גשם.
למה לך יש ולי אין? טוב, נו.
מה זה?
אז... הייתי אומר, זה אפליה נגד אשכנזים, אבל גם אתה אשכנזי, אז אני לא חושב שאפשר להגיד את זה.
זה אפליה נגד דרומים.
אוקיי.
אז בעצם, תראה, מישהי שהתעסקה בתחום הזה הרבה זמן, אמרה לי פעם משפט מאוד... משפט מאוד יפה האמת, אמרה לי, היא שאלה אותי, מה היה קורה אם לכל אחד היה חבר אחד בצד השני, אוקיי? לצורך העניין הפלסטיני או הערבי או זה, לא יודע מה זה הצד השני, עכשיו דיברנו על זה קודם שיש הרבה צדדים שניים, כן? אבל היא שאלה אותי את השאלה הזאת בתקופה אחרת, אתה יודע, בתקופה לפני כמה שנים, שהמפגשים האלה, המפגשים המאוד מסובכים עם הצד השני, תמיד היה משהו כזה פיזי של לעלות על מטוס או להיכנס לאוטובוס או להיפגש באיזה לובי סודי של איזה מלון בירושלים או כל מיני כאלה דברים שיותר מזכירים פגישות של מרגלים.
סוכני ריגול.
מאשר של שיח פוליטי לצורך העניין. אבל תראה, קרה דבר מדהים. הייתה קורונה, פתאום יש זום, פתאום יש קבוצות וואטסאפ, פתאום יש הבנה שאפשר לעשות דברים ולייצר דיונים גם אם האנשים לא יושבים באותו חדר. ואת הדבר הזה אפשר וצריך וכדאי עכשיו להתחיל ליישם בין העמים. אני יכול להגיד למשל ש הנה, אתה יודע, דבר כל כך טריוויאלי ויומיומי, יש בתל אביב, לא יודע בדיוק באיזה רחוב, אבל יש שם איפשהו, דעתי באזור סינמטק, יש איזשהו ציור קיר מאוד, מאוד יפה, מאוד רציני, שבעצם הוא מורכב, אבל זה נרטיב כזה של יחסי איראן וישראל, מההיסטוריה, מהתקופה הטובה, עם כל מיני דמויות, עם כל מיני מוטיבים, עם דגל ישראל, עם דגל איראן, עם כל מיני דגל איראן, כאילו הנכון מה שנקרא, כן? דגל איראן
של לפני המהפכה.
כן, של לפני המהפכה. ומישהו בקבוצה, בקבוצת הוואטסאפ שלנו שבה אנחנו מתקשרים, צילם אותו ושלח, כן? עכשיו, זה לא טריוויאלי לאיראנים לראות דבר כזה, כן? הם גדלו בתוך מערכת שכל הזמן חינכה אותם, שישראל זה האויב וזה אנחנו רוצים להרוג אותם וכו' וכו' וכו'. פתאום לראות שברחוב בתל אביב, לא באיזה מחברת של ילד, ברחוב בתל אביב, יש ככה, בצורה גלויה, יש משהו כזה. אני עוד לא בדקתי, זה משהו שקרה בזמן האחרון, עוד לא בדקתי כמה ויראליות זה יצר בתוך איראן, אבל אין ספק שזה משהו שעשה את האפקט שלו. והוא מדבר, תשמע, הוא מדבר בקול יותר רם לפעמים, מאשר אלף עבודות אקדמיות או מפגשים של דיפלומטים מקצועיים במשרד החוץ. ואני חושב שהגיע הזמן שיהיה לנו ישויות והתארגנויות שמסוגלות לייצר את הדבר הזה. אנחנו באמת הקמנו את אגודת הידידות ישראל-איראן.
האגודה הזו זו עמותה שמקבלת תרומות, כן? או שהיא תקבל תרומות ברגע שאפשר.
זה מצחיק, כי זה האגודה בצד האיראני היא רשומה כבר שנים. בצד הישראלי היא רשימה כבר שנים בארצות הברית, כמובן. רשם אותה בארצות הברית גולה איראני.
היא לא רשומה באיראן.
לא.
זה יכול להיות מצחיק.
לא, היא לא רשומה באיראן.
אוקיי.
אבל בצד שלנו אנחנו בעצם מתחילים את הסיפור הזה עם רישום עמותה, שהשם שלה הוא משהו יותר כללי, היא אמורה לתת מענה לא רק לקשר עם האופוזיציה האיראנית, אלא גם עם האופוזיציה הסורית, לבנונית, אנחנו בקשר עם עיראקים, ועוד חיינה וחיינה. לא דיברתי על הקורדים, שזה אירוע בפני עצמו, אירוע מאוד משמעותי. אבל בוא נגיד שהנה, אז הקמנו את אגודת ידידות ישראל-איראן, זה משהו שרק יצר בעצם בינתיים שתי פגישות זום וקבוצת וואטסאפ, וזה כבר יש הרבה מאוד דיאלוג אפקטיבי שקורה בסיפור הזה. אבל זה גם אמור להיות, מעבר למה שיש עכשיו, זה גם אמור להיות דפי מדיה חברתית, קבוצות מדיה חברתית, פעילות אפקטיביות, שעושות קמפיין בשם הכל המשותף הזה גם החוצה לעולם. זה לא אמור להיעצר שם, אמור להיות אגודת הידידות ישראל-סוריה, ישראל-לבנון וכו'. אגב, גם שם הצד הערבי כבר קיים, ובצד שלנו עדיין אין מי שיושיט יד. אני לפעמים מסתכל ככה על חבר'ה שהקימו בעיראק, הקימו אגודת הידידות ישראל-עיראק, וקצת לא נעים לי, כי אני יודע שהם יהיו בסוף התור. אבל כן, בכל מקום כזה יש היום איזשהו גורם שאומר, אוקיי, אולי גמרנו עם הסיפור של לנסות להשמיע את ישראל כי זה לא עובד, ואו אומר, רגע, אני רואה שישראל בעצם היא היום נקרא לזה היא המשקל נגד למשקל של המשטר האיראני, וזה בדיוק מה שאני צריך. ועולים, אתה יודע, עולים הרבה מאוד צרכים מהשטח שארגון יכול לפתור, או אפילו קבוצה של אנשים. סתם בתור דוגמה, אותו מנהיג סורי שגיבש תוכנית שלום באמת מדהימה עם ישראל. אז הוא, יש לו צורך, יש לו רצון, הוא רוצה להופיע בתקשורת הישראלית. הגיוני בסך הכל, נכון? הוא רוצה,
כן,
לדבר עם העם, להציג את הנושא שלו. בסדר, אוקיי, על הכיפק, מי עושה את זה? זאת, מי עכשיו, אוקיי, אז הוא רוצה, ויכול להיות שהתקשורת הייתה מסכימה וכו'. מי כאילו, מי מחבר בעצם בין אני רוצה לבין אני...
כן.
אין היום מישהו שמטפל בדברים האלה, כן? אז המענים שמשרד החוץ או מערך הדיפלומטיה הרשמי מצליח לתת, קודם כל, בוא נגיד, יותר נוח וטוב כשזה מדינות עם הסכם, כשזה כל מיני כאלה פתאום פלגים בסוריה, בעיראק, במקומות שאין איתם הסכם, אז דעתי לא תמיד יודעים איך בכלל לגשת לדבר הזה. ובוא נגיד ככה או ככה, זה לא מספיק. זה לא מספיק גם כמותית, גם איכותית, גם בחיית משאבים, וגם מבחינת פרספקטיבה, זאת אומרת, מבחינת העניין האובייקטיבי שאומר שכשיש לך עכשיו גורם מוסלמי שמגיע ממקום שבבסיס שולל את ישראל, וגם אנחנו יודעים, הרבה פעמים מוצאים להורג אנשים כי אומרים שהם שיתפו פעולה עם ישראל וכל מיני דברים כאלה, כן? אז לפנות עכשיו באימייל למשרד החוץ הישראלי, או לכתוב למוסד, או לראש הממשלה, או דברים כאלה, זה כאילו, זה כמו לחצות את האור הצהוב באדום, נקרא לזה. וארגון כזה שהוא חברה אזרחית, שהוא לא ממשלה, שהוא עמותה, שהוא ביחד כזה, שזה זה כמו... איך נקרא לזה? זה כמו קצין העיר לפני שמגיעים ללשכת גיוס, זאת אומרת, זה כזה תהליך כזה יותר ידידותי למשתמש בצד שלהם. וזה צריך לקרות, צריך לעשות את זה.
איזה מסר יש לך בעצם לאלה שמקשיבים לשיחה הזו? כי כסף לתרום עדיין אי אפשר, נדמה לי, נכון? או שכבר אפשר?
אפשר. אנחנו כבר, זה אומנם אנחנו עוד לא תורמים כסף, אבל אנחנו, בתוך הסיפור הבירוקרטי הזה, אז אנחנו בעצם לקחנו לעצמנו למטרה, עד סוף החודש, לרכז בעצם את התחייבויות התורמים. מה שקורה בעצם זה שיש טופס כזה מאוד פשוט, שבו כל מי שמוכן לתרום לנושא, מכניס את השם, פרטים וסכום שהוא מתכוון לתרום, ואז כל הדבר הזה עובר בעצם הגשה לוועדת הפרויקט שמאשרת או לא מאשרת, מניחים שמאשרת, ואז אחרי שהיא מאשרת, אז נוכל לחזור לתורמים, להגיד להם בעצם אושר הבקשה עם המאצ'ינג, עכשיו תעבירו את הכסף ואז הממשלה תעביר את החלק שלה, אבל לחלוטין זה משהו שאנחנו עוסקים בו ממש בשבועיים האלה בצורה דומיננטית לנסות...
רגע, הטופס הזה כבר קיים ואפשר למלא אותו.
כן, הטופס כבר
קיים. אז נשים בתיאור של השיחה הזו, איפה שזה יהיה אקס, יוטיוב, פייסבוק, איפה שאני לא אשים את זה, אני אשים גם לינק לטופס שכל אחד יוכל למלא.
עוד אין לינק, זה הכל קרה עכשיו, יש טופס כזה בוורד.
טופס, צריך לינק לטופס, גם זה אפשר.
טוב, נסדר את זה מה שנקרא, אבל בהחלט, בהחלט מאוד, מאוד חשוב.
אני חייב להגיד שזה נראה לי אחד הדברים הכי חשובים על סדר היומה הלאומי של מדינת ישראל.
כן.
זה חוץ מהכלכלה נראה לי הדבר הכי חשוב שיש.
כן, אתה יודע, זה גם כל כך קשור בכלכלה. תשמע, בסוף, כשמדובר עכשיו על מדינות שיש לנו הסכמים איתם, כן? והנפחי מסחר בפוטנציאל, בלי, זאת אומרת, אם היית מוציא החוץ הבעיות פוליטיות וכולי, הנפחי מסחר בפוטנציאל הם עצומים, כן?
נפחי המסחר בין הכלכלות, אם יהיה אפשר לסחור, אתה מתכוון. מסחר בינלאומי.
אני מדבר כרגע קודם כל על מה שאפשר היום, על ירדן, על מצרים, על האמירויות, על מרוקו. אז אתה רואה איך באמת במקומות האלה, באמת האמירויות זה מקום שבו הנורמליזציה היא מאוד מאוד חזקה כבר, ושם באמת יש סחר ועסקים וכו'. אפשר יותר, כן? אפשר יותר, אבל יש. ולעומת זאת ירדן ומצרים, מדינות שכבר הרבה שנים יש איתם הסכמים, אז כוחות האנטי-נורמליזציה שם הם כל כך חזקים, ומצד שני, אין אצלנו אף אחד שמושיט יד חזרה לכוחות שכן רוצים נורמליזציה, שבעצם לא קורה כלום. כן, מה, איזה...
זה מפתיע אותי, מפתיע, בעצם זה לא כך מפתיע, אבל זה מעניין ששום פוליטיקאי ישראלי בכיר לא יצא למיטב זיכרוני באיזושהי הצהרה פומבית שמופנית לעם האיראני, או אפילו לעם הלבנוני. כי זה שקצת הפתעת אותי, לא ידעתי ש-80% מהלבנונים חושבים שאם לא היה חיזבאללה, אז אנחנו היינו פולשים ללבנון ובונים שם התנחלויות.
זה מספרים די דומים גם בסוריה, זאת אומרת, מה שקורה בגדול, זה שאיראן, המשטר האיראני כאיזשהו מהלך, באמת, קשה לנו לפעמים להסתכל על זה, כי זה קשה לראות מהלכים כל כך ארוכי טווח, שממש מתקדמים כאילו כמו שהם תוכננו עשרות שנים אחורה, אבל המשטר האיראני ממש, אם אתה מסתכל על המפה, אז הוא ממש משתלט על המזרח התיכון, בחסות הדבר הזה שהוא אומר זאת הדרך לאל-אקצא, כן? ותשאל היום את הפוליטיקאים הערבים, אז הם יגידו לך, יש לנו 5 מדינות ערביות, שכבושות היום על ידי איראן. אז תגיד להם, רגע, אבל מה... איפה אתם בסיפור הזה? אני אגיד לך, אנחנו ישנים, כי הם כל הזמן אומרים ישראל, 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 והציבור כאילו מוסט, והם כנראה אין להם יכולת מספיק טובה בשביל לתפעל את הציבור או להתמודד עם המכונת ההסברה האיראנית וכו'. אז ככה זה נשאר, שזה... זה בעצם מייצר את תנאי המשחק. זאת אומרת, תחשוב שסוריה בתור דוגמה זאת מדינה שישראל השקיעה הרבה מאוד אנרגיות ותקציבים בלסייע לעורף ולפליטים בסוריה ולאופוזיציה שם מול מה שאסד עושה. אבל אוקיי, אז השקיעה הרבה משאבים במה שנקרא בתכלס, באובייקטיביות, ב... להביא ילדים לבתי חולים, להביא את הציוד לזה, להביא את האוכל לרעבים, כן? אבל אם 10% ממשהו ששקעו ל10% מהמאמצים האלה, היו מוכוונים גם להחצנת הסיפור הזה לציבור הסורי. היינו במקום אחר היום. זאת אומרת, כן. כאילו עשית משהו טוב, אבל לא באת לקחת את הקרדיט, אז...
כן, קרדיט. ברור. אז אין קרדיט.
כן.
בסדר. טוב, יש עוד משהו שאתה רוצה להגיד בשלב הזה?
כן, אנחנו בעצם היום בפורמט שאנחנו מקיימים בפועל שתי קבוצות, חוץ מקבוצות פנים ישראליות לתאום וכולי, אנחנו מקיימים שתי קבוצות שיח, אחת זה קבוצה עם מנהיגים מהאופוזיציה האיראנית שמתנהלת באנגלית, השנייה זה קבוצה עם מנהיגים ואינטלקטואלים מהעולם הערבי שמתנהלת בערבית, מי שרוצה להצטרף אז... לא יודע, תכתבו לאלפר, תכתבו לי, תשאירו טוקבק, לא יודע, נסתדר איכשהו.
כן, בסדר גמור. ולינקים רלוונטיים, הטופס ברגע שיהיה תשלח לי, אני אפרסם את זה ביחד עם הזה. וכשאנחנו מסיימים, רק תום בבקשה, אל תתנתק, okay. כי השיחה שלנו צריכה לעלות לענן, וזה לוקח קצת זמן. הענן טיפה רחוק משום מה. אז יש לך עוד משהו להגיד או שאנחנו מסיימים פה?
יש
עד
וכזה או ש...
נעשה שיחה נוספת במלא ברגע שיתפתחו עוד כמה דברים, כי אני יודע הרי שאנחנו עובדים על כמה דברים. טוב, אז בוא נסיים כאן בינתיים. תודה רבה רבה כמובן לתום וגנר שדיבר, אני חושב בצורה מאוד מרתקת על נושא אולי הכי חשוב שעומד על סדר יומה הלאומי של מדינת ישראל, חוץ מהכלכלה עצמה. שזה תמיד אני רוצה להזכיר, אבל כמובן שזה נושא סופר מעניין. אם אנחנו יכולים איכשהו להגיע לעם האיראני, מעבר למסביב, מעבר לראשו, מסביב לראשו של המשטר האיראני, זה אולי הדבר האחד הכי חשוב בכלל שעומד כיום על סדר היום הלאומי שלנו, ושווה אני חושב להתאמץ, שווה לתרום, שווה להתעניין, ואני גם חייב להגיד שבתור מישהו שאוהב את כל הרעיון של השוק החופשי וכו', זה מאוד לא מפתיע אותי, אם כי טיפה מעציב אותי, שמדינת ישראל עצמה כל כך מפקירה את הדבר הזה, וצריך לבוא מישהו, אדם פרטי, ולקחת את הפרויקט הסופר קריטי הזה על עצמו. זה קצת חבל, קצת מובן, אבל לא נורא, זה מה שיש, ועם זה ננצח את המלחמה. אז עוד פעם, תום, תודה רבה רבה שהצטרפת, תודה לכל מי שהקשיב, כמובן שהשיחה הזו פלוס הכישורים הרלוונטיים יהיו על אקס, פייסבוק, איפה עוד? יוטיוב, בכל מקום בעצם שאפשר לדמיין, אז זהו, ערב טוב לכולם, ותום רק אל תשכח לא להתנתק מהשיחה. טוב, תודה רבה ולהתראות לכולם.